קורא נבות.
הכל טוב, אביב, מה שלומך?
מעולה, אנחנו ב-30 minutes or less.
30 minutes or less, כמו פיצות.
בדיוק. בתקווה.
בתקווה, כמו פיצות.
אוקיי, זה הפודקאסט שבו אנחנו כל שבוע מערכים אישיות מעולם היזמות, הסטארט-אפים, ההשקעות, ההייטק, איך שתרצה לקרוא לזה. והיום אנחנו עם שי וינגר. מה קורה?
היי, אלן.
ברוך הבא.
תודה רבה, תודה.
מה שלומך, שי?
וואלה, כל טוב, נהדר.
אני מוכרח להגיד, יש לנו פה, רשום לנו על לוח הליינאפ, כמה דברים שאתם לא יודעים על שי, אז מה אנחנו לא יודעים על שי?
אתה רוצה אתה להגיד אולי?
אני לא ידעתי שאתה מחיפה, ואנחנו פה שולחן של חיפה וסביבתה.
מייצגים את 04.
וואלה, נבות מאיפה אתה דרך?
אני מקיבוץ יגור במקור.
נו, אז אנחנו צפונים פה.
כן, וגם אביב מחיפה.
כן, אבל בניגוד אליך, לפחות אני נטשתי את חיפה לפני 20 שנה, פחות או יותר. אתה עדיין עושה את הדרך כל יום מחיפה לתל אביב.
כן, 3 פעמים בשבוע.
איך אתה עושה את זה?
אומר לי זכותי. באוטו, נכנס לאוטו ונוסע.
למה לא רכבת?
האמת היא שזה אחלה תרפיה.
למה לא רכבת?
עשיתי את זה כמה שנים, והאמת היא שזה היה חוויה לא רעה בכלל. זה פתאום, אתה יודע, נותן לך הזדמנות לעשות דברים עם לגיטימציה, שאתה ככה לא מרשה לעצמך, למשל לקרוא ספר. בטח שיש לך ילדים בבית, לא ממש לא משהו שיוצא לך הרבה לעשות. אבל באיזשהו שלב, לא יודע, משהו, זה קצת קשור אולי ליזמות, השליטה בגורל של עצמך.
אוקיי.
פשוט, אתה יודע, להחליט שבא לך לעצור בדרך, אתה יכול לעשות את זה בלי להסתכן בכנס. אז כן, עברתי לאוטו.
אתה יודע שהסטארט-אפ השני שלי, סמארט קונטנט, אומצא בנסיעות שלי מתל אביב ליגור.
וואל.
כן, כשנסעתי בדרך, אז היה לי הרבה זמן לחשוב, כי גם כן זה היה שעה וחצי, שעה 40, במקרה הטוב של העניין, וזה נתן לי המון זמן לחשוב עם עצמי על מה אני רוצה לעשות הדבר הבא, ואז הומצא סמארט קונטנט, אבל זה נושא לפודקאסט אחר.
מגניב. פעם אחת אנחנו נראיין אותך גם, נבות.
וואו, איך אני מת. עכשיו אתה רוצה לראיין אותך?
לא, לא, בשביל זה אתה כאן, אנחנו נתפלים אליך היום. תקשיב, רגע, לא אמרנו מי אתה בכלל, אז אתה מהיזמים שהקימו את פייבר, ומהיזמים שהקימו את למונייד.
נכון.
אז על מה תרצה לדבר קודם?
לא יודע, תבחר אתה. מבחינתי אפשר את כרונולוגית, אפשר לדבר על פייבר אם אתה רוצה. אני... זה באמת מתחבר למשהו שנבות אמר עכשיו. סיפרת שחשבת על הרעיון של סטארט-אפ שלך בזמן נסיעה ברכב, ויש לך ככה זמן לעצמך לחשוב, וזה מאוד מתחבר לזה. אני חושב ש... זה משהו שמי שמכיר את הסיפור שהייתי מדי פעם ככה מספר על, על איך פייבר התחילה, זוכר שפייבר התחילה אצלי בראש בזמן מקלחת.
או.
והנה עוד אחד, עוד משהו שאולי אנשים...
נכון.
שאתה מתקלח?
פרסים וי. מה?
שאתה מתקלח?
כשאני מתקלח.
אז מה היה חסר לך במקלחת שגרם לך לרגע הגאונות הזה?
אז תשמע, זה סיפור מעניין. אני לא יודע אם אתה... יש לכם ילדים?
לי יש ילדה.
יש לך ילדה.
לי יש אחיינים.
יש לך, אז אתה לא נחשב. אתה מכיר את הפנדות האלה שלא יורדים במים?
ברור.
זה אחת המצאות הגאוניות. והיה לנו, לילדים שלי היה כזה סט במקלחת, שהם היו צעירים מזה על זה, ואני הפכתי את הקיר של המקלחת לווייטבורד. פשוט בגלל שזה היה שם. והתחלתי לצייר כל מיני דברים, ובאיזשהו שלב המספר 5 עלה שם על הקיר, ומשם הכל התחיל. זה כמובן סיפור קצת יותר עמוק מזה, אבל בגדול אני חושב שההזדמנות הזאת שלך לבלות זמן עם עצמך לבד, היא משהו די מדהים. ומעט מאוד מאיתנו באמת נותנים לעצמם את הצ'אנס לעשות את זה.
אבל אני זוכר שפייבר התחיל, אני ראיתי את מיכה, והוא...
מיכה קאופמן?
הוא אמר שזה שילוב של אי-ביי וטוויטר. ואני לא הבנתי מה זה אומר, עד שזה קרה. כלומר, זה היה שם איזשהו פיצוח מאוד מעניין, איך הגעתם לזה? מה היה התהליך?
אז תראה, זה מצחיק, כי טוויטר לא היה חלק מהרעיון, אתה יודע, הבסיסי של המוצר. כשהתחלנו, זאת אומרת, הרעיון במקור היה העיקרון הבסיסי שבעצם אין מרקט פלייס לשירותים, יש מרקט פלייס למוצרים, ויש איזשהו משהו מאוד מעניין בעובדה שאתה ואני יושבים ביחד בחדר, לך יש סט של כישרונות מסוים, לי יש סט של יכולות או כישרונות אחר, ויש סיכוי שאחד מאיתנו יהיה מוכן לשלם על השירות שהוא יכול לקבל מהשני עבור שימוש בכישרונות שלו, באקסס לכל מיני משאבים שיש לו. למשל, אתה חושב על בן אדם שגר בקוטב, כן? יש הרבה אנשים שצריכים צילומים של שלג או של קוטב או של כל דברים כאלה, או של איגלו או של לא יודע מה. אקסס למשאבים מסוימים או למקומות מסוימים יכול לתת לך פתאום הזדמנות to monetize. אז עשינו זה כסף. אז היה הרעיון הבסיסי. הקטע עם טוויטר הגיע ממקום הכי לא צפוי בעולם. כשהתחלתי לעבוד על כל מיני עיצובים של המרקטפלייס, היה ברור שזה צריך להיות משהו מאוד מאוד שונה מקטלוג. כי רצינו שזה יהיה משהו שהוא חי, שהוא יותר במקום של, כיוון שזה גם סכומים מאוד נמוכים, אז רצינו שזה יהיה משהו שהוא מאוד מהיר, שירגיש כזה, אתה יודע, זה נאגץ כזה, זה לא משהו שצריך לחשוב יותר מדי לפני שאתה עושה איזושהי עסקה. והסתכלנו הרבה מאוד על איך סושיאל מדיה בנויה, ובעצם חלק משמעותי מסושיאל מדיה באותו זמן, אתה יודע, היום זה ברור לכולם, באותו זמן לא היו המון כאלה, זה הפיד, נכון? אז איך אתה בעצם לוקח פלטפורמה שמוכרת משהו ושם אותה על פיד? וזה חלק מהדיזיינז הראשונים שיצאו לנו. דרך אגב, היום פייבר לא נראית ככה בכלל, כן? אבל במקור, מי שראה את העיצובים המקוריים, זה היה נראה כמו פיד כזה, כמו טוויטים כאלה, שכל טוויט הוא מה שנקרא גיג בפייבר, שזה מוצר או שירות שאתה בעצם יכול לקנות אותו.
אז פייבר קיימת כמה שנים?
מ-2010, פברואר 2010.
איך בעצם, איך גייסתם לפייבר כסף בעולם שאנחנו חיים באקוסיסטם של ישראל, מאוד מאוד אוהבים פה B2B, מאוד אוהבים פה טכנולוגיות מאוד מאוד עמוקות של AI בריל טיים, או ניר ריל טיים.
Deep learning של, כן.
שמחשבים על ביג דאטה, ואתם באתם עם רעיון קונסומרי, מרקט פלייס. איך גייסתם לזה כסף?
אז קודם כל לא רצינו לגייס לזה כסף. התחלנו מזה שהחלטנו שאנחנו רוצים לבדוק את הדבר הזה in the wild, ולפני שאנחנו, אתה יודע, כאילו משקיעים את האקס שנים הקרובות שלנו ואת המאמצים שלנו ואת כל ההקרבה שיש בלהיות יזם, אפשר לדבר על זה אחרי זה, ברעיון אחד, אנחנו רוצים לעשות לו איזושהי ולידציה. ואני חושב שלגייס כסף מוקדם יותר, זה האויב הכי גדול של הוולידציה שקיים. זה קומפורט זון, אתה מקבל כסף, אתה פשוט רץ כי יש לך את הכסף, אבל זה לא כסף שהרווחת.
תסביר שנייה מה זה. מה, אתה אומר, אל תגייס כסף, שב במרתף ו...
לגמרי. במה שאפשר. מן הסתם יש, אתה יודע, יש דברים שאתה חייב הארדוור, או בדברים יותר מורכבים שאתה צריך ידע, שאתה צריך לזכור אנשים שאין לך את הידע הזה בפנים, זה משהו אחר, אבל ברוב המוצרים, בטח הקונסיומרים, אני חושב שאפשר להגיע לבדיקת שוק טובה מאוד. כבר, אני לא מדבר על landing pages, כן? אני מדבר על לקחת את זה סטפ אחד קדימה, וממש לצאת לשוק עם משהו שאתה בונה אותו בכוחות עצמך, ללא מימון חיצוני. וכשאני אומר ללא מימון, אני לא מדבר על friends and family. זאת אומרת, friends and family זה לא, מבחינתי זה מימון. זאת אומרת, אני לא לוקח את זה כ...
אז מה עשיתם בעצם?
כ-bypass. אז במו ידינו בעצם הרמנו את המרקט פלייס ברמה הכי בסיסית שלו. זאת אומרת, אתה יודע, לקחנו מפתח Ruby on Rails בזמנו, שעבד בתור פרילנס, שילמנו לו בכוחות עצמנו, ובמשך, נדמה לי שזה היה משהו כמו 8 חודשים, בנינו את המוצר. כשמשהו כמו חצי שנה לפני זה, זה הזמן שאנחנו השקענו לאפיין את המוצר, ולחשוב עליו, ולהבין בדיוק מה אנחנו רוצים לבנות, מה אנחנו לא רוצים לבנות, לזקק את זה. אני חושב שזה אחד הדברים אולי הכי קשים שיש כשאתה בונה מוצר מאפס. איך אתה לוקח מיליון רעיונות שיש, אתה יושב בחדר, לכל אחד יש רעיונות, ואתה לוקח ומבטר על כל כך הרבה דברים, ובסוף מגיע לפנינה הזאת שחבויה שם בתוך הקונחייה, שמתחת לחול, שמתחת לאוקיינוס הענק הזה, בסוף רק הדבר הזה, שהוא באמת שווה את ה...
אז עשיתם בזה 8 חודשים, ואז מה קרה?
ואז היה דבר מאוד מצחיק. אנחנו התכוונו לעשות מה שנקרא silent launch. להוציא את זה רק לחברים, ולראות איך האנגייג'מנט, ואיך זה מרגיש, והאמת היא שמה שרצינו לעשות זה להימנע ממצב שבו יש, אתה יודע, משהו מאוד טיפוסי, אתה מראה משהו לחברים, אני חושב שזה מדהים. אז רצינו להימנע מזה, ולא סיפרנו לזה שזה שלנו. פשוט הפצנו את זה כאילו, וואו, תסתכלו מה מצאנו, משהו ממש מגניב, מה אתם חושבים? ומה שקרה, וביקשנו לכולם, בינתיים לא להגיד על זה יותר מדי. לא לדבר על זה יותר מדי עם המדיה וכאלה, ולהשאיר את זה אצלם, כי זה מישהו שאנחנו מכירים שבנה את זה. מה שקרה זה מפה לשם, זה שזה תוך שעות ספורות, כבר היו לנו משתמשים במוצר, זה פשוט אף ברמה מדהימה. אני חושב שבזמנו, אתם זוכרים את סטמבלפון?
בטח,
אני לא.
אז בעולם הביטוח. עולם הביטוח, כשאנחנו פגשנו אותו, היה ממש מוכן וחיכה לדיסרפשן. דברים שם עדיין מנוהלים בפקסים ובדפסים, ואתה אשכרה יושב וממלא דברים בעת, והם סורקים את זה ומתייגים את זה באיזו תוכנה שחברה כמו נסו, אני לא יודע מי שם פיתחה להם, וזה העולם הזה, והמקסימום מינוביישן.
לשם הבנה, אני עובד בחברת מייקרוסופט, שמפתחת המון מפתרונות הביטוח, ופתרונות הביטוח הם פתרונות מעולים.
מעולים, מעולים. דרך אגב, זה נכון, יש, אתה יודע, זה אפילו מעניין.
בכל תוכנית יש מס כזה, אתה יודע.
כן, כן. יש המון מינוביישן שקורה, ולא מצליח להיכנס, לא מצליח לחדור. קצת כמו תעשיית התעופה, אתה יודע, יש הרבה, התעשייה הזאת הייתה אחת במקום אחר, אם לא היה את כל הרגולציה שעוטפת אותה. ודבר דומה קורה בתעשיית הביטוח.
אז השאלה שבעצם יש לי כרגע, אתה בנית שתי חברות קונסומר, הראשונה אמרת, התחלתי בגראז', עבדתי קשה, עשיתי הוכחה, NBC, ואז גייסתי כסף, בחברה השנייה, ככה לפחות נראה לי מהצד, גייסת הר של כסף והתחלת לרוץ.
רגע, כשאנחנו מדברים על הר של כסף, בוא נהיה ספציפי עם 60 מיליון דולר.
כן.
תוך מעט מאוד זמן.
כן, כן.
נראה לי ש-60 מיליון דולר זה הגדרה לאר של כסף במונחים לפחות של ישראל.
בטוח, רק אני רציתי לשים דברים בפרופורציות.
נכון, נכון, בסדר.
אתה יודע, זה מצחיק, כשאתה נמצא בתעשייה כמו תעשיית הביטוח, ואתה הולך לקבל הצעת מחיר על מערכת, אתה יודע, כמו CRM שיש לכל חברה נורמלית, אז הצעות מחיר של הספקים למוצרים כמו CRM מגיעים לסכומים של מיליונים עד עשרות מיליונים. למה? כי המילה insurance מופיעה שם איפשהו בנושא שאתה עוסק בו. זו תעשייה שהיא כל כך עטופה בכמויות של כסף, שכל האקוסיסטם סביבו כבר כל כך מושחת. זה פשוט מדהים. אבל עדיין להקים חברת ביטוח דבר מאוד 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 יקר. וכיוון שהחלטנו ללכת על איך אומרים, על הפול מונטי, כן? ולא לעצור באיזה מין קומפריסון וובסייט, או באיזה, אתה יודע, אייג'נסי, וללכת מסביב, ממש לקחת את העולם של הביטוח, ולראות איך אפשר לבנות אותו מחדש מהתשתית, את כל המודל הזה, המודל העסקי, שהוא כל כך חולה בתעשיית הביטוח, אתה חייב הרבה מאוד כסף. אתה צריך את זה בשביל לגייס את האנשים הכי טובים בתעשייה, שמרוויחים יותר ממה שכנראה חברות סטארט-אפ רוצות לגייס בשנה. אתה צריך את זה בשביל לקחת את עורכי דין הכי טובים, כדי שיעשו עבורך לובי ושיוכלו להכניס אותך בתור חברת ביטוח, ולעבור את תהליך הרגולציה המאוד מאוד, מאוד קשה ומפרך. זה דבר יקר. לבנות חברת ביטוח זה דבר יקר.
סיפרת לי פעם שהעדפת ללכת לעורך דין שלך ושלא שיבוא אליך, כי הזמן שלו, נכון. ספר את זה.
נכון. כן, האמת היא שהעדכון על הסיפור הזה, גייסנו אותו, הוא היום עובד אצלנו.
היום עובד בחברה, אבל לפני שעובד בחברה, מה היה?
כן, לא, זה גם קטע מגניב, שכאילו, בן אדם, הסיפור הוא שהעורך דין שלנו, חלק, הוא היה פרטנר בחברת עורכי דין, אחת מהמובילות בתחום של פייננס ואינשורנס בארצות הברית, שעה של בן אדם כזה עולה צפונית ל-$1,000, וכשהוא מגיע אליך, אז ההבדל יכול להיות $2,000, או $1,500, אתה יודע, בהלוך חזור. הזמן שהוא במעלית, אתה יודע, מחכה 10 דקות, do the math.
כן. והוא רושם את זה על החשבון.
ברור, אתה יודע. אז אני אומר, אתה יודע, זה עכשיו רשע, או עומדים, יש תור למעלית, עזוב, אני הולך אליו.
איך מגייסים כזה בן אדם לחברה?
ועוד
לסטארט-אפ,
מה לא ולסטארט-אפים?
זה דבר מדהים, האמת היא שמזל שזה בעברית, כי אני יכול לצאת חופשי לדבר על זה, אבל תשמע, אני חושב שאנשים בתעשייה הזאת רואים את למונייד בתור איזשהו משב רוח רענן, לתעשייה שהיא פשוט, אתה אמרת את זה בעצמך, היא תעשייה מאוד מיושנת, מאוד משעממת, מאוד אפורה. אנחנו, אתה יודע, הילד הפרוע, הפנקיסט שמגיע לרחוב, וכולם מסתכלים עליו, וכולם רוצים להיות חברים שלו, וכשאתה עורך דין, כבר עוד מעט יוצא לפנסיה, בן אדם קרוב ל-80.
עוד מעט יוצא לפנסיה? מתי הוא מתכנן?
עורכי דין שם, אתה יודע, כשאתה מרוויח ככה, אתה חושב טוב טוב מתי אתה רוצה לצאת לפנסיה.
אוקיי.
אבל אתה יודע, אתה אומר, בונה, הוא אמר לנו את זה, אני מאז קולג' לא עשיתי so much fun, לא עשיתי כל כך הרבה כיף. באיזשהו שלב החבר'ה מבינים שאתה יודע, הסטארט-אפים מביאים איתם גם המון דברים טובים, לא רק... לא רק אתגרים.
שהוא היה בקולג' הוא נלחם בנאצים? מה הוא עושה בקולג'?
לא, זה היה מלחמת העולם הראשונה.
העולם הראשונה, אוקיי.
אז רגע, איפה לימונד עכשיו נמצאת? איפה אתם בחיי החברה נמצאים? גייסתם הרבה מאוד כסף בשלושה סיבובים?
כן, שלושה סיבובים. איפה אנחנו נמצאים? אז בשנה וקצת שאנחנו קיימים, עשינו, עברנו את כל תהליך הרגולציה, שזה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי בחיים דרך אגב. קיבלנו לייסנס להיות חברת ביטוח אמיתית בניו יורק, השקנו את המוצר בספטמבר האחרון, בספטמבר 2016, והתחלנו למכור ביטוח, שזה לא יאומן.
אתה יכול קצת לספר מספרים?
אני יכול לספר לכם את המספרים האחרונים שפרסמנו, אבל אני אגיד ככה, אנחנו גדלים בקצב מאוד מאוד טוב, אנחנו מבטחים כבר אלפי בתים בעיר.
כשאתה מדבר על העיר זה ניו יורק.
כן.
אוקיי.
כן. והקצב גידול שלנו מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה ממש טרנד מאוד 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 חיובי, מסוג הצורה של גדילה של מספרים שאנחנו מאוד אוהבים לראות ומרגישים זה מאוד בנוח. מעבר לזה, אנחנו נמצאים כרגע בניו יורק, והאתגר שאנחנו עכשיו עובדים עליו, וזה כל מה שאנחנו יכולים לעשות ב-2017, זה להתפרס על שאר ארצות הברית, שזה בעצם השווקים שאנחנו יכולים לפתוח בקרוב.
ובעצם, אם אני לא טועה, קיבלתם רישיון לעסוק בביטוח גם במדינות אחרות, לא רק במדינת ניו יורק.
אנחנו עכשיו מוציאים רישיונות אחת-אחת. מדינה, כבר יש לנו שלוש מדינות, אנחנו עוד לא פרסמנו את זה, אז אני לא אכנס למדינות הספציפיות.
זה בדיוק האכסניה כדי לפרסם את זה.
כן, אבל אנחנו הולכים לפרסם את זה בקרוב, אנחנו נוציא את ה... אתה יודע, בדיוק את המדינות שאנחנו הולכים לחשוף, בדיוק באיזה שלב של השנה. אבל זה הולך להיות שנה מעניינת.
יש לי שאלה קשורה לביטוח, אבל אולי קצת מוצאים ביטוח. איך אתה חושב שההשפעה של המכונית האוטונומית של לאט לאט עולה תשפיע על שוק הביטוח? כי אם אין נהגים, אז מה זה אומר בעצם על ביטוח?
אני חושב שזה, כל התעשייה מדברת על זה. אני חושב שזה הולך יותר רחוק מהמכונית האוטומטית. אני חושב ש... איך אומרים את זה? מכונית אוטונומית בעברית?
אוטונומית.
בדיוק אני אמרתי עם חברים שאני... בדיוק, אני רציתי להגיד את זה בעברית ולא ידעתי איך אומרים את זה. אוטונומית, זה לא בעברית.
מכונית אוטונומית.
אוטונומית, כן.
כן, אבל זה עדיין חצי אנגלית.
אדוני, זה מה יש.
אני חושב שהכל עובר להיות סאבסקריפשן. אנחנו רואים את זה אצל הקהל שלנו שמבטח אצלנו, אנחנו מבחינה הזאת גם התאגנו את למונית בתור סאבסקריפשן, סאבסקריפשן to insurance.
רגע, אתה חושב שעולם הביטוח לרכב יהפוך להיות יותר עולם שהוא B2B, פחות עולם שהוא B2C?
כי רוב האנשים, הביטוח יהיה B2B לחלוטין.
כי רוב האנשים לא יחזיקו מכוניות. כבר עכשיו רואים מספרים מאוד מאוד דרמטיים של צעירים שפשוט לא מוציאים רישיונות נהיגה בארצות הברית ובאירופה.
לגמרי. וזה בדיוק מה שהולך לקרות, כל התעשייה מדברת על זה, אבל זה הולך ללכת יותר רחוק מרכבים, אנחנו נראה את זה קורה בבתים, אנחנו נראה, אתה יודע, כל השארינג אקונומי בכלל, ביטוח מקצועי, דברים יהיו כלולים בתוך חבילה, שאתה תשלם סאבסקריפשן כמו סאס, ותקבל את הכל בפנים, סגור.
איפה אתה רואה את למונייד בעוד 5 שנים?
פרוסה על כל ארצות הברית, מותג, שזה אחד הדברים שאותי הכי מעניינים ואני הייתי רוצה שאנחנו נצליח בהם, זה מותג שהוא household, שהוא מותג מוכר מאוד, וחברה שעדיין נתפסת כחברה שממשיכה לחדש, שהיא כל הזמן מוציאה דברים שהם disruptive, ולא עשתה איזה מין, זה לא איזה one trick pony שעשה איזה דבר אחד, ואחר כך קפה על שמרה והתחיל לרוץ, כמו הרבה חברות טכנולוגיה שאנחנו רואים היום דרך אגב. אפילו עם מצליחות פיננסית, הם... יש מעט disruption שקורה אחרי שחברה מציגה את ה-disruption הראשון שלה.
כן, שוב פעם, להזכיר, אני עובד מייקרוסופט, אנחנו מכירים את הנושא הזה טוב.
מייקרוסופט במצב הפוך. מייקרוסופט מצליחה לצאת מהסחרור הזה בצורה מדהימה בעיניי בתקופה האחרונה. יש לי המון דברים טובים להגיד על מה שמייקרוסופט עשתה בשנתיים האחרונות, זה כאילו, זה פנומנלי בעיניי.
תודה, אני בדיוק בחברה השנתיים.
אתה יודע שמשין לרנינג עכשיו היה קובע בצורה ודאית, שהמחיר של המניה קשור להעסקתך בחברה.
אני יודע, אני אפילו פרסמתי את זה בפייסבוק.
אוקיי.
שמאז שאני הצטרפתי, המנהלת הפלאים, וכל הכבוד לי.
מדהים.
וגם בכירים במייקרוסופט הגיבו לי על זה, כל הכבוד נבות שהצטרפת.
ברור, סאטיה, נדל, כן, כולם. תגיד, למה למונייד, אוקיי? ולמה צ'יף למונייד מייקר?
למה השם למה היית מתכוון?
א', למה השם, ולמה החלטת לא למנכ"ל את החברה? אתה יזם, יש לך רזומה מדהים.
אז טוב, השם למונייד זה מגיע ממקום ש... זה שילוב של מלא דברים, זה קארמה. זה מסוג השמות שהם שם, וזה היה כמעט, באיזשהו שלב אני אפילו אמרתי את זה, שאם אנחנו לא נצליח לקנות את הדומיין, אנחנו כנראה לא נקים את החברה. זה השם שלה, היא נולדה לזה. ואתה יודע, זה מתחיל מ- When life gives you lemons, make lemonade, נכון? אבל זה גם משהו שהוא פרש, וזה משהו שאם אתה מסתכל, יש מרכיבים, לא הצלחנו להגיע לזה בשיחה, אבל יש המון מרכיבים חברתיים בחברה שלנו. אתה יודע, ה-Lemonade Stands, שהם מאוד מושרשים בתרבות האמריקאית, בתור, אתה יודע, הדרכים שלהם לגייס כסף למטרות טובות, והצופים וכל הדברים האלה. זה השם.
אבל למה אתה Chief Lemonade Maker?
אני, כן, איך שאתה... אני מישהו שעושה כל מיני דברים.
מישהו שעושה משהו.
מישהו שעושה משהו שהוא לא המנכ״ל.
מישהו שעושה משהו שהוא לא המנכ״ל. זה הגדרה מצוין.
ולמה החלטת לא לקחת את התפקיד של המנכ״ל?
קודם כל, כי שותף שלי, דניאל, כשתפגוש אותו, תבין.
אוקיי.
שזאת ההחלטה האחראית ביותר. שמע, אתה פוגש בן אדם כזה מדהים. ועם יכולות כאלה שאתה אומר, אתה יודע, למה ללחם על הפוזיציות סתם בשביל, אתה יודע, מה פתאום. וחוץ מזה שאני לא ממש מת על התפקיד הזה. אני אוהב לבנות דברים, אני אוהב, אתה יודע, להכין דברים, אני אוהב להכין את הלימונדה.
אוקיי, ושאלה, בעצם, פעם שפגשתי אותך אמרת לי שרק עכשיו אתה מרגיש שאתה ראוי לגייס כסף, מה זה אומר?
זה אומר שבמשך כל הקריירה שלי, כשאני מסתכל לאחור, אבל כן,
ואתה יזם מ-91.
כן.
בן כמה אתה?
כן, אני בן 43.
לא נראה דקה מעל 22.
כן, כן, בטח. טוב שזה פודקאסט. איפה היינו? מה שאלת אותי?
למה רק עכשיו אתה ראוי לגייס כסף?
כן, כן, כן.
המחמרות בלבלו אותך.
כן, לגמרי. אני חושב שפשוט, אתה יודע, אתה בשלב של אקספלוריישן בשנים הראשונות שלך בתור יזם, אני יכול להגיד שאולי מהיזמים שאני פוגש היום זה פחות ניכר, כי אני חושב שיש שם הרבה הרבה יותר ידע, ויש הרבה יותר לגיטימציה ללמוד מאחרים, ולהיות פתוח ולקרוא, וללכת למצוא לך מנטור, ולעבוד עם אנשים שיובילו אותך. כשאני התחלתי זה לא כל כך היה, עוד לא היה את האקוסיסטם בכלל. ואתה יודע, אתה רואה MTV, אתה קורא, לא יודע מה, איזשהו Wired, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות כזה. רוצה להיות השילוב של רוקסטאר ושל, אתה יודע, טכנולוג'יסט כזה. ואתה עושה את המקסימום שאתה יכול לנחש איך זה להיות כזה דבר, ואיך אתה יכול לשכנע אנשים לתת לך כסף. ואתה יודע, החברה הראשונה שגייסתי לכסף הייתה בדיוק בשבוע, הצ'ק שאני, צ'ק במרכאות, זה עברה בנקאית תמיד, אבל.
כן.
הצ'ק במרכאות שקיבלתי היה שבוע וחצי לפני ההתפוצצות של הבועה ב-1999.
אחלה תזמון.
מזל ענק מצד אחד. מצד שני, פחות מזל המשקיעים.
אין מה לעשות.
אבל אם אני חושב על עצמי, אם אני הייתי פוגש היום את עצמי שאז מגיע אליי עם בקשה לקבל כסף, לא הייתי משקיע בעצמי שקל.
מכל המדרגות.
מכל המדרגות, ממש. כאילו.
אז אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום. למדנו כמה דברים. א', צריך מזל.
תמיד עוזר.
תמיד, תמיד עוזר. כן. ב', כשמקימים חברה, צריך לחשוב הרבה לפני שיוצאים לגייס כסף, ויש הרבה מאוד פעולות שאולי כדאי לעשות לבד, במימון עצמי, ועוד משהו למדנו, נבות?
לבחור את השותף המתאים. אני חושב שאם יש דבר אחד שאני יכול להגיד על עצמי שאני טוב בו היום, זה רק זה. זה לבחור את האנשים הנכונים שילכו איתך, ולא להתפשר. אני חושב שכל מי שנמצא בלמונייד זה אנשים ש... אנחנו בוחרים אותם עם פינצטה ממש, זה לא, אנחנו לא עובדים עם חברות HR וכל דברים כאלה, אנחנו ממש עושים ריסרצ', מוצאים מי האנשים הכי טובים בתחום, פונים אליהם ומביאים אותם בצורה כזאת, פשוט להשקיע באנשים שנמצאים איתך, את המקסימום שאתה יכול, לא משנה כמה הם עולים, לא משנה כמה אחוזים אתה מוותר, זה בכלל לא משנה.
אני חושב שמה ששי אמר, ודבר שהכי חשוב בין השורות, זה שזה לא שהוא נולד אתמול וגייס 60 מיליון דולר. הדרך לשם היא דרך מאוד מאוד ארוכה, עם עבודה אינסופית.
מלאה בכישלונות.
מלאה בכישלונות, מ-1991. ורק כשהוא הגיע לגיל 40 וקצת, הוא אומר, אני עכשיו ראוי לכתרים שנתנו לי שהייתי יותר צעיר.
אתה יודע מה מעניין? אנחנו, ובזה אני חושב שאנחנו נסיים, לקבל את הפרופורציות שלך עוד כמה שנים, על האם באמת היית ראוי לגייס את הכסף הזה בשלב הזה בחיים שלך, ובוא נזמין אותו עוד פעם.
נזמין אותו עוד פעם, הוא מעניין, הוא דווקא מעניין בניגוד למה שאמרו לנו.
שי וינינגר, תודה רבה.
תודה רבה, תודה, היה כיף.
תודה לאביב פרנקל.
תודה נבות וולק.